ואני אשתף אתכם תכף במצגת, אתם תגידו לי כשאתם רואים את המצגת, רואים. אז הכנס שלנו היה שאלות שאין להם תקדים, עם סימן שאלה. אנחנו ננסה לברר קצת את הדברים, אני ממש בנקודות קצרות, היה מקום להאריך יותר, אבל בנקודות קצרות. קודם כל, נקודה אחת מרכזית, יש הבדל בין פיקוח נפש פרטי לפיקוח נפש ציבורי. בסוגיה בשבת מ"ב, מבואר שגחלת של מתכת, ברשות הרבים מותר לחוות, שלא יזוקו ברבים, גחלת של עץ אסור. יש דיון בין הראשונים, מה ההבדל בין מתכת שמותר לחוות ועץ שאסור? ובעל הלכות גדולות מסביר, גחלת של עץ, אפשר לראות אותה, אפשר להיזהר. גחלת של מתכת אי אפשר לשים לב. זה כבר לא אדום, וזה רותח, וזה מסוכן. ואנשים יכולים להיפגע. לפי בעל הלכות גדולות בסוגיה שם, יוצא שאפילו מדובר על איסור דאורייתא, מותר לחוות את הגחלת. וראשונים התקשו בדבר הזה. וכשהם הסבירו את בעל הלכות גדולות, הם הבינו, כך הרשב"א מסביר בבעל הלכות גדולות ואחרים, הם הבינו שיש הבדל בין פיקוח נפש של יחיד לפיקוח נפש של ציבור. פיקוח נפש של ציבור, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון אפילו בדבר שהוא נראה פחות מסוכן. גחלת, אתה יכול לשים שומרים. אנחנו לא לוקחים סיכון בפיקוח נפש של ציבור. הדבר הזה הנחה את רב שלמה זלמן אוירבך בכמה וכמה מקומות שיש הבדל בין פיקוח נפש של יחיד לפיקוח נפש של ציבור, לא לוקחים סיכונים לפיקוח נפש של ציבור. ולכן לגבי בתי כנסת, לגבי כל ההנחיות כואבות ומה שהרב מאיר ליכטנשטיין הזכיר קודם, לצערנו היינו צריכים לסגור דברים ולעשות דברים כמה שיותר מהר, גם אם מישהו אומר, תשמע, באמת זה לא בדיוק סכנה עכשיו, זה לא סכנה בשבילך, זאת סכנה למישהו אחר, ההוא ינזק, ההוא ינזק. כשאתה מדבר בראייה של ציבור, המדד של הסיכון שאתה לוקח הוא שונה לגמרי ממה שהיית עושה את האדם פרטי, ולכן גם ההנחיות כאן יהיו שונות. מה עושים, למשל, בנושא תפילה? טוב, פיקוח נפש זה דבר חמור, אז ברור לנו, אם פיקוח נפש דבר חמור, תתפלל בבית, תפילת יחיד, זה ברור. אם הגמרא דיברה על חילול שבת, ברור שתפילה תתפלל בבית, זה דבר ברור. לאט לאט קמו כל מיני פטנטים. אז קם הפטנט של תפילת מרפסות. והפטנט הזה שנוי מחלוקת, מחלוקת בין הראשונים. לפי הרשב"א אפשר לצרף מרפסות, לפי הרמב"ן אי אפשר לצרף מרפסות. מחלוקת גדולה איך להבין את השולחן ערוך. והשולחן ערוך לא ברור לגמרי, בכל מקומות, בסימן נ"ה, מקומות אחרים, מה הוא בדיוק חושב? איך מכריעים? המשנה ברורה סבר שכשיש צורך אפשר להקל. אז אפשר להקל במניין מרפסות, הוא אומר את זה גם לדעת השולחן ערוך. יש פוסקים בהנהגה הציבורית שאמרו שזה טוב, ואני ביניהם תלוי באיזה מצב, ופרסמתי תשובה די ארוכה של עשרות עמודים בעניין הזה. יש פוסקים שאמרו שזה לא טוב. הייתה הצעה אחרת, תפילה באמצעות זום. האם זה עובד? האם קול ברמקול נחשב כקול אנושי? רב שלמה זלמן אוירבך חושב שלא, אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי רמקול. מהרב פיינשטיין נראה שכן, גם ממרן הרב קוק זצ"ל בעבר, והחזון איש כנראה. יש מחלוקת גדולה פה. מה עושים? והאם אפשר לענות על דברים שבקדושה, כשאדם לא נמצא עם המניין, שומע באמצעות זום? עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין, שאם תסתכלו, לפחות בארץ, אז תראו שהפוסקים המשמעותיים תפסו או את זה או את זה. אז הרב יצחק יוסף מאוד לא אהב עניין מרפסות, יצא נגד, אבל הוא אמר, זום, אפשר. יש אחרים, הרב אשר וייס ואחרים, פחות אהבו את זום, אמרו, מרפסות אפשר. ואני חושב שצריך לדעת, באופן כללי, כשאתה מנהיג ציבור, אתה יכול להגיד, הם תשמעו, תתפללו בבית, ובסדר, אם אין מה לעשות, אין מה לעשות, אבל אם יש פתרונות, או דברים מסוימים, אחד התפקידים של פוסק, זה לא להשאיר ציבור בלי פתרונות, אם יש. אם אין, אין. למשל, ניתן כדוגמה, מי החמיר יותר בשמיטה? הרב קוקו החזון איש. בספר שלי על שמיטה, בסוף הספר הבאתי את מחלוקות הרב קוק והחזון איש בשמיטה, והראיתי שהחזון איש הקל הרבה יותר מהרב קוק. הרב קוק החמיר הרבה יותר מהחזון איש. אבל הרב קוק היה יותר מחירה. היה לו איזה דרך לחקלאים. חזון איש לא היה יותר מחירה, הוא מצא דרך אחרת. אי אפשר להשאיר ציבור בלי פתרון. תן להם יותר מחירה. אין לך יותר מחירה, תחפש פתרונות אחרים. אבל גם בהקשרים האלה, מחפשים פתרונות. דיברנו על המקווה מקודם. לפעמים אין ברירה, סכנה, אין מה לעשות. אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולראות איך אתה מנהיג ציבור, וזה כבר לא שאלה הלכתית, זה לא בשביל התפילה במניין כל כך, לא בשביל הנשמה. אדם רוצה את החיבור הזה, את הדברים האלה, תן לו פתרונות. השאלות של להקל או להחמיר בקורונה עלו כל הזמן. לא פשוט, המון שאלות שהגיעו גם אליי, גם אל אחרים, היו התלבטויות להקל, להחמיר. מצד אחד, ברור שיש דברים שאתה אומר, יש זמן, צריך להקל בו. מצד שני, כמו שהוזכר קודם, יש את היום שאחרי הקורונה. אתה לא רוצה ליצור מציאות אחרת, מציאות שאולי תגרום נזק גדול אחרי שתיגמר הקורונה. צריך לשים לב, למשל זום וליל הסדר, זה היה דבר שהתנגדתי לה מאוד. כי בצורה ציבורית, שאנשים פתאום התחילו להפעיל זום וליל הסדר, אני כבר רואה את העתיד, ואני לא חושב שיש סיבה להתיר את זה, ואז הצעתי דרך אחרת לעשות זום לפני, ולהיות עם בגדי חג, וקיבלתי מאות הודעות מאנשים שזה מה שהציל להם את החג. והיו מקרים מיוחדים, יש חולים מיוחדים שאתה יכול להתיר לעשות את הזום וליל הסדר, ותחשוב על היום שאחרי. היו המון דברים שהיו חדשים בתקופה הזאת. אם דיברנו על זום וליל הסדר, על פדיון הבן בזום, ברית מילה בזום, תפילת קהילים בזום, ברכת האילנות בזום, חתונה ללא עשרה, שגם כן נשאלתי מכל המקומות בעולם מה עושים, ואם זום מועיל, תפילה במניין בזום. אדם רואה את חברו בזום ואחר כך במציאות, הוא מברך שהחיינו, לא מברך שהחיינו. כל השאלות האלה הן שאלות חדשות, אבל באמת, אם נדייק יותר בכותרת של הערב שלנו, שאלנו שאלות שאין להן תקדים, כמעט לכל השאלות יש תקדים, כמו שאמר הרב פרופסור שטיינברג, אבל בעבר אחד ברור, לתשובות שלנו אין תקדים. להרבה מהתשובות שלנו אין תקדים, שתשובות חדשות מיוחדות בהתאם לדור, בהתאם למציאות שלנו. יש המון דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בזכות הזום, שיכולנו לעשות. אני זכיתי להעביר עשרות שיעורים לילדים בתקופה הזאת. לילדים מכל הארץ. לפעמים היו בשיעור 1,000 ילדים. עכשיו רק תבינו, אני בלי שום אמצעים, אני יושב בבית, הרב אביאב ברטוב עוזר לי לחשוב לפני זה על הדברים, אני יושב בבית, מפעיל את הזום, מדבר חצי שעה לילדים, כמויות של ילדים. וכשעשיתי מדי פעם שאלות ותשובות, פתחתי פתאום שאלות מכל הארץ, מלאים מאילת, מנתניה, שאלות של ילדים, שאלות בהלכה, ואתה רואה שיש המון דברים שהקדוש ברוך הוא גם כשנותן איזה מכה, נותן פטנטים ונותן דברים שאתה יכול להשתמש בהם, ולעשות דברים שאולי לא יכולת לעשות קודם. שיעורים בזום בקהילה, זה לא היה רק בשביל השיעור. היו המון שיעורים שבשיעור זה היה מפגש קהילתי. ואנשים אמרו, איזה יופי, איזה יופי, בזכות התורה, בזכות הלימוד, פתאום נמצאים ביחד, ונמצאים ביחד בפסח, ונמצאים ביחד בשביעי של פסח, לפני כמובן, ובמימונה, ויום השואה, ויום הזיכרון, יום העצמאות, ושיעורים אחרים שהיו. הקהילה נפגשת, וזה דבר מיוחד, שקיים בקהילות שאפשר לנצל אותן, ודווקא התורה עוזרת לנו גם לעזור לאנשים, גם בלימוד תורה, אבל גם לתת כוח, לתת עוצמה, לתת חיוך, לראות שאנחנו ביחד, מחוברים. כמובן שאחד התפקידים של רב בקהילה, לשים לב שאנשים לא נשארים לבד, לשים לב לסיוע כלכלי שאנשים נמצאים בו וצריכים אותו. ואני רוצה רק לסיים ולהגיד, תכף נגיע לארצות הברית. המעבר מהארץ לארצות הברית, ברוך השם בארץ, היה לנו נס עצום, עצום. אי אפשר להבין, אי אפשר להבין את הנס. אתה מסתכל בארצות הברית, באירופה, מאות אלפי מתים. וברוך השם, אנחנו מצטערים על כל אדם שמת, אבל אומרים שהכמות שמתו בארץ זה פחות או יותר מה שמתים בכל מקרה בתקופה הזאת, אז לא בזה, בתאונות דרכים, בדברים אחרים, זה לא יאומן. היה פה נס עצום, אני מקווה שבאמת זה יהיה הסוף, אף אחד לא יודע מה יהיה בהמשך. אבל רק אני אגיד, קצת לחיזוק לפחות, שביומיים האחרונים אני מקבל פתאום שאלות אחרות, שאתה רואה שהיונה יצאה מתיבת נוח. אז למשל, נער שנמצא ומתקשר, האם מברכים שהחיינו או משהו אחר על כנרת מלאה? טוב, אתה מבין, עכשיו יצא מהתיבה, הלך לראות את הכנרת, לא יודע אם מותר להיכנס לשם, אולי לראות מותר, ושאלה אחרת שהרב מאיר דיבר עליה, שאנחנו צריכים לשים לב אליה בצורה רצינית, טוב לנו מתפילת מרפסות, האם חייבים לחזור לבית הכנסת? וצריך להבין שבית הכנסת, ויש המון מקורות בעניין שאנחנו לא נעריך עכשיו, זה לא רק מקום שהתפילה נשמעת יותר. בית כנסת זה מקום שכינה, ולכנסת ישראל יש אחריות, זה לא רק בשבילך. חז"ל אומרים שתלמיד חכם אסור לו לגור בעיר שאין לה בית כנסת, כי בית כנסת זה מקום שכינה, במקום בית מקדש היום, יש מקדש מעט, יש בית כנסת, ואם עם ישראל עוזב בית כנסת, זה דבר חמור ביותר, לא רק בשביל היחיד, אלא לכלל ישראל, ולכן היה חשוב להתפלל בבית, היה חשוב לעשות תפילת מרפסות, אבל ברגע שלא תהיה סכנה ויהיה אפשר לחזור לבית הכנסת, נבטל את כל המניינים האחרים, נעשה הכנסת ספר תורה, ונחזור ביחד לבית הכנסת בעזרת השם יתברך.